שלום, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום לך דוד חכם.
שלום, בוקר טוב, בצלאל כאן.
מה נשמע?
ברוך השם, פעמיים כי טוב, לא?
פעמיים כי טוב, בהחלט. מה נדבר הבוקר? יש סיפור הוועדה למינוי שופטים. ננסה להבין מה הקואליציה תעשה, ומתח גדול בין הקואליציה לאופוזיציה, כי הכל סביב העניין של הרפורמה המשפטית.
חשבתי שאתה רוצה לומר שיש סיפור של ועדה לטיפול ביוקר המחיה שאתמול התכנסה, ואני לא מזלזל בזה וגם לא מכחיך את זה. אני חושב שכשנתניהו ירצה ויכנס לאירוע באמת, אולי דרך עכשיו הוועדת השרים לענייני יוקר המחיה, יהיה אפשר לעשות כאן משהו. כי תשמע, קורה כאן משהו לאזרחים, משהו גדול מאוד, משהו לא טוב שעובר על האזרחים, אזרחי מדינת ישראל, בנושא הזה של יוקר המחיה. יותר ויותר אנשים שאני פוגש ואני מדבר איתם, אתה יודע, אזרחים מן השורה, מה שנקרא, המשכנתאות חנקו, חונקות משפחות רבות בישראל. אני לא מדבר עכשיו, אתה יודע, בעלי עסקים וקבלנים שהריביות קופצות להם ואז זה מצמצם להם לגמרי את הרווח ואפילו מגיע איתם לכדי הפסד. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו כן מדברים אבל על משפחות רבות שפשוט קורסות, זה נקרא צוללות למטה למטה, עם העלייה הזו שכבר מסתכמת באלפי שקלים בחודש. זה כבר לא 500-600 שקל לפה ולשם, אלא אנחנו מדברים על אלפי שקלים בחודש התייקרות למשפחה במשכנתה. ואז הם אומרים לך, המילא זה היה רק במשכנתה והיינו באים לסופר ושם משלמים פחות, אבל לא בזה ולא בזה, בהכל עולה יותר ויותר ויותר. ואיך אמר לי אתמול מישהו, אתה יודע, דברך, אומר לי, אם יש משהו שהממשלה הזאת תקבל אולי סתירת לחי מצלצלת מהציבור, זה לא הרפורמה המשפטית ולא כל נושא אחר, אלא זה רק הנושא הזה של יוקר המחיה. אז נתניהו הקים באמת ועדת שרים לענייני יוקר המחיה, היה טוב לראות את הנציגים החרדים שנמצאים בתוך הוועדה הזאת, כמו השר מלכיאלי, השר גולדקנופ ואחרים שנמצאים בתוך הוועדה הזו. אבל כל השאלה היא עד כמה הוועדה הזו תפעל להורדת יוקר המחיה, כדי שזה באמת יקל על האזרחים שקורסים כאן. וצריך לומר את זה, אתה יודע, לא חיכיתי לכותרות שלשום באחד מהעיתונים כדי להבין שאנחנו צועדים לקראת מיתון, או שאנחנו ממש בתחילתו של מיתון. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה עם האזרחים, אתה שומע את זה כל הזמן, והשאלה היא, מה הוועדה הזו לענייני יוקר המחיה תוכל לעשות, וגם תוך כמה זמן היא תפעל? כי בינתיים אתה יודע, יש כאן חיים לנהל, יש כאן משפחות שמתקרבות, אתה יודע, בכל פעם לעשירי לחודש, במצב של חדלות פיראון, והמצב הזה הוא, אני חושב, הוא מצב חסר תקדים. אנשים רבים, אני לא, אתה יודע, לא אוהב להשתמש בסיסמאות, אבל אנשים רבים שאיתם דיברתי בשבועות האחרונים אומרים לך, תשמע, אם לא תהיה לי ברירה אני אמכור את הדירה שלי. עכשיו, זה לא דירות השקעות וכאלו, אני מדבר איתך בעלי משפחות שאין להם את הכסף איך לשלם את המשכנתה הזו, והשאלה היא מה זה יעשה, מה תעשה הוועדה הזו.
מעניין אותך על מה יאיר לפיד אומר על הוועדה הזו ליוקר המחיה?
כן, למה לא? הוא גם מעניין.
כן, דווקא ביקורת עניינית. נכון.
שלום לכם. הממשלה כינסה היום את ועדת השרים החדשה שהוקמה לטיפול ביוקר המחיה. שר האוצר לא נכח, שר הכלכלה לא נכח. אבל יש דבר אחד שראוי לציין. יש כבר ועדה כזו. היא הוקמה לפני חצי שנה, קוראים לה הקבינט החברתי-כלכלי, ותפקידו לעסוק ביוקר המחיה. בראש הוועדה החדשה שהוקמה היום עומד ראש הממשלה נתניהו, בראש הקבינט שהוקם לפני חצי שנה עומד ראש הממשלה נתניהו. ממלא מקום היושב ראש בוועדה החדשה הוא שר האוצר סמוטריץ', ממלא מקום היו"ר בקבינט הוא שר האוצר סמוטריץ'. מי שאחראי על המצגות בוועדה החדשה הוא שר הכלכלה ברקת, מי שאחראי על המצגות בקבינט הישן הוא שר הכלכלה ברקת. מי שאחראי על נושא הדיור בוועדה החדשה הוא שר הבינוי והשיכון גולדקנופ. מי שאחראי על נושא הדיור בקבינט שהוקם לפני חצי שנה הוא שר הבינוי והשיכון גולדקנופ. נמשיך? מי שאמור לטפל בפריפריה בוועדה החדשה הוא שר הנגב והגליל וסרלאוף. נחשו מי אמור לטפל בפריפריה בקבינט.
טוב, זה עוד ממשיך וממשיך וממשיך, הבנת את הרעיון?
כן, אבל מה הוא רוצה לומר? מה רוצה יאיר לפיד לומר?
מה הקמתם שהוועדה הזו היא לצורך יחסי ציבור בלבד? יש לכם קבינט כלכלי, תטפלו במה שצריך באמצעות הקבינט הזה. מה אתם מקימים עוד ועדה? אלא אם כן, זה נועד לקבור את הביקורת הציבורית סביב העניין
תראה,
הזה.
תראה, ממה שאני מדבר עם שרי הממשלה, ואני מדבר לא מעט עם חלק משרי ממשלת ישראל, הם מבינים שהסיפור הזה של יוקר המחיה הוא הדבר שמעניין. לא הרפורמה המשפטית, לא כל הנושאים מעבר לזה, זה לא מעניין אף אחד מהציבור. את הציבור מעניין בסוף, בסוף, בסוף הסיפור הזה של יוקר המחיה. עכשיו, אם נתניהו הקים ועדת יוקר המחיה, כמו אותה ועדה אז שהוא הקים במחאה החברתית לפני למעלה מעשור, וזה סתם לעשות, אתה יודע, מריחת זמן ולסחוב, אז הוא יפסיד מזה. כלומר, ראש הממשלה בנימין נתניהו והממשלה הזאת תפסיד מזה. למה? כי הפעם אני רוצה להסביר לך משהו, הסיפור הזה של יוקר המחיה הוא לא נחלת מדינת תל אביב. מדינת תל אביב ברובה יודעת להסתדר עם יוקר המחיה. צריך לומר את זה. השמאל כשיצא למהלך של המחאה נגד הרפורמה המשפטית, פגע המון 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 בכלכלת ישראל. אתה יודע, אומרים לי שמאלנים, מה אתה רוצה? מה אתה מתבחין על יוקר המחיה? זה הממשלה שלכם. זו הממשלה שאתם בחרתם בה. הביאה אותם, או הביאה את כולנו למצב הזה. את צריך לומר, הממשלה לא הביאה אותנו למצב הזה. ממש לא, לא משאים את הממשלה שהביאה אותנו למצב הזה של יוקר המחיה. יש פה שני אלמנטים. האחד, זה המחאה נגד הרפורמה המשפטית שפגע קשה מאוד מאוד בכלכלת ישראל. אני רוצה להזכיר לך,
הם הוציאו... אני לוקח את זה אחורה, סליחה, סליחה, סליחה.
אתה יכול לקחת אחורה.
בוא לא נאשים אותם, בוא לא נאשים את המאבק נגד הרפורמה, כי זה התחיל עוד קודם.
לא, 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 אבל...
זה התחיל עוד בתקופת הממשלה הקודמת.
מה, אתה מתכחש לעובדה, אתה מתכחש לעובדה שהם לקחו מפה כסף והוציאו אותו?
לא הוציאו. לא הוציאו, דיברו ולא הוציאו.
בצלאל, אתה מתכחש לעובדה ש...
אבל לא זה מה שגרם להיות
נתניהו, שאיך שנתניהו הודיע לעצירת הרפורמה, פתאום הדולר חזר לרדת. וכל פעם משחקים לך ככה עם השאר של, דוד, של הדולר וכל זה.
דוד, אני רוצה לקחת אותך לפרוצדורה, והפרוצדורה אומרת שזה ללכת למציאות. המציאות היא שעוד בתקופת הממשלה הקודמת, ושוב, לא כדי להאשים לא אותם ולא את הממשלה הזו, אלא בכלל את הממשלות אולי, וגם אני לא יודע כמה זה באמת מתחיל שם, זה התחיל ב... בוא נאמר ככה. התאגידים הגדולים של המזון אוהבים כסף, והרבה, ואם אפשר להרוויח הרבה, ירוויחו עוד יותר הרבה. אני לא מדבר עכשיו על הבנקים והריביות שמרוויחים.
אבל הם תמיד אהבו כסף.
הריבית, שנייה, הם אהבו כסף. וברגע שהייתה להם אפשרות לבוא ולהתלונן שיש עליית מחירים בגלל מחירי השינוע בעולם בעקבות המלחמה באוקראינה, וכל העניין הזה, שם התחיל המדרון החלקלק של עליית מחירים שלא נגמרת, וכשיש לך ממשלות, ממשלות, ואתה יודע מה, אולי גם בעיקר הממשלה הזו בחצי שנה האחרונה, שלא עושה צעדים לעצור אותם, היא התחילה לעשות צעדים, אני אקח זמן עד שנראה את זה, אבל הם נהנו מן ההפקר בתקופת בחירות ואחרי בחירות ולפני בחירות וכל הזה, ועשו מה שהם, החברות האלה מה שהן רוצות, ובסוף זה משפיע על הכיס של כולנו.
אני לא מסכים איתך שהסיפור הזה של אוקראינה וכל זה, אני אגיד לך למה.
לא, לא שזה...
אני לא יודע אם אתה זוכר.
היו עליות מחירים, רגע, היו התייקויות שהיו קשורות למלחמה באוקראינה, אבל אני אומר לך שבעקבות, אבל בעקבות זה, זה נתן להם את היכולת לעשות מה שהם רוצים?
לא, לא.
זה מה שקרה?
לא, אני לא יודע אם אתה זוכר, כשאיבט ליברמן, איש המריצות לשעבר, הוא עדיין איש המריצות, שר האוצר לשעבר, העלה את המיסים, הטיל מיסים כבדים מאוד על המוצרי החד פעמי ועל השתייה המתוקה. אני חושב שאמר את זה אריה דרי, אצלנו ובמקומות אחרים, אומר, החברות האחרות רואות את זה, כל המשק רואה את זה, אז כולם מחליטים גם הם להעלות את המחירים, כי אם אפשר, אז למה לא? ומשם זה התחיל בעצם, ומשם אנחנו כמו כדור שלג שמתגלגל.
אז גם זה.
זה דבר אחד.
גם זה.
זה דבר אחד.
וזה קרה בממשלה הקודמת. אוקיי,
נכון. זה דבר אחד. אבל הדבר השני שאי אפשר להתעלם ממנו, ולהגיד לא קשור, כן קשור, נגיד בנק ישראל, ובנק ישראל לא קשור לפוליטיקה, ובנק ישראל לא קשור להחלטות הממשלה, כן או לא. יש פה, אתה יודע, הם הולכים בצורה כל כך אכזרית של העלאת ריבית, אז אתה יכול להעלות את הריבית לאנשים שמשקיעים, אז תצמצם להם את הרווח. אתה יכול לצמצם, אתה קראת כאן שבוע שעבר, תמסו את הבנקים. אבל בוא, יש פה משפחות שכל העלאת ריבית כזאת הרגה אותם, במטאפורה כמובן, ברמה הכלכלית. יש משפחות, תחשוב, אם עולה להם 2,000 שקל החזר, רק רגע בצלאל, אם עולה להם 2,000 שקל החזר בחודש, מאיפה הם יביאו את זה? מאיפה יביא אדם, נניח עובד, לא אברך, בסדר? תכף ניגע גם באברכים, שגם להם עשו עוול. נניח אדם עובד, אשתו עובדת, שניהם עובדים ביחד ומכניסים כבלוק ביחד, לא יודע, סכום מסוים, של 15,000 שקלים, של 20,000 שקלים בחודש. לוואי. ואתה מייקר להם את המשכנתה והריבית בעוד 2,000 שקל. מאיפה הם יביאו את זה? מה הם יגנבו? מאיפה הם יביאו את זה? וכאן, אין כאן מענה. אתה יודע, יש ועדה, יאיר לפיד יכול לצחוק על הוועדה הזו, יכול להיות שהוא צודק, אבל גם לא אני לא מאמין, כי בסוף האזרחים רוצים לקבל תוצאות. הלו, כן. מה עשית בשביל יוקר המחיה? איך טיפלת? איך הורדת? איך הוזלת מחירים? איך גרמת לאנשים לחזור שוב פעם לחיים נורמטיביים, שזה אומר שמשפחה עם 3, 4, 5 ו-6 ילדים תסיים את החודש? זה הכל. אוקיי.
טוב, ערכנו בפתיח ואין זמן, רציתי שנדבר משהו על תחבורה, תחבורה ציבורית, שגם היא אחד מהנושאים הלא פשוטים בציבור החרדי, שכשהציבור החרדי צורך תחבורה ציבורית, אולי מספר אחד בישראל. ולא יודע, נספיק לדבר על זה עכשיו בחצי משפט?
דבר.
אני אגיד את זה. כן, זהו, הציבור החרדי שכמה יש צורך פחות רכבים ויותר תחבורה ציבורית, אז היום באלעד מחליפים את חברת התחבורה כחלק ממכרז, נכנסת חברת מטרופולין, ואולי יתחילו מתישהו לראות פחות עומסים בתחנות בבקרים, כי מה שקורה שם, האמת לא רק שם, בכל המגזר החרדי, בכל הריכוזים החרדיים, מה שקורה בתחנות האוטובוסים כל בוקר, זה חתיכת קטסטרופה, מה שקורה בתוך האוטובוסים. אנשים כמו סרדינים, יש ערים חרדיות שהבקרים, כבר יותר קל להיכנס לתוך קופסת סרדינים ולצאת משם בריאים ושלמים מאשר להיכנס לתוך אוטובוס. אז כשמחליפים חברת תחבורה באלעד, אני מקווה שגם יוסיפו עוד אוטובוסים ועוד תחנות ויעשו את מה שצריך לעשות. יש לנו סגן שר היום במשרד התחבורה, יוקר המחיה זה דבר חשוב, אבל יש עוד דברים שקשורים לציבור החרדי שצריך לטפל.
אני לא את המשוואה על זה, יכול להיות
לא כמשוואה, לא כמשוואה, אבל גם
יכול להיות, לא יכול להיות, בוודאות.
תחשוב שמשפחה של אברך גם היה רכב בבית ביוקר המחיה, אז איך היו נמנים גם את זה?
בוודאי שצריך לטפל בנושא הזה של התחבורה הציבורית במגזר החרדי, כי שמאוד מאוד סובל, שהוא הכי משתמש בתחבורה הציבורית, אבל הסיפור הזה של יוקר המחיה זה משהו שאי אפשר להרפות ממנו, זה משהו שמבעבע מבפנים וצריך לדבר עליו בוקר אחרי בוקר אחרי בוקר עד שיפתרו את העניין הזה. לא יודע מה לומר.
בעזרת שם זה יקרה יום אחד. כל חי תמיד איתי.